שלום עליכם רעים ואהובים, יום שני בשבת, פרשת שמות. לאחר שבקריאת התורה של ראשון של תחילתה של פרשת שמות תוארה השואה שמתחילה להיות מומתת על עמי ישראל לאחר הימים הגדולים של יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. מתוארת בקריאת שני, בקריאה של היום, הגבורה. ובמרכזה של הגבורה נמצאות הנשים. הנשים הצדקניות שבזכותן יגאלו ישראל ממצרים, והמדהים שבקריאת שני נפגוש את הנשים העבריות, אבל גם המצריות, בת פרעו. מתחילתה של הקריאה של היום וכבר בסופה של קריאת ראשון, אנחנו פוגשים את דמותן של המיילדות, המיילדות העבריות. על פי רש"י, המיילדות האלה הן שפרה ופועה, שקוראים להם התורה שפרה ופועה, הן הן מרים ויוכבד. על פי הרשב"ם ופשטנים האחרים, אפילו לא חייבים לומר שהמיילדות העבריות היו עבריות, אלא שהן פשוט היו אלו שהיו מיילדות את העבריות. ההחלטה של פרעה לשים שרי מיסים לענותו בסבלותם, לשעבד את העם, עומדת רק בפני אופוזיציה אחת, אופוזיציית המיילדות. ואם יש אפשרות שהמיילדות האלה אינן נשים עבריות, ויש בזה היגיון רב מבחינת הפשט, כי סביר להניח שפרעה רוצה להציב נשים נאמנות לו בראש המערכת הזאת. ובכלל, הרי לא יעלה על דעתנו שאת כל המיליונים של פרעה וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ילדו שתי נשים. שתי הנשים הללו הן ראשי האיגוד המקצועי הענק של המיילדות. זו הרי התעשייה הגדולה ביותר לילד את העבריות. הנה המיילדות מסרבות פקודה. הפקודה של פרעה היא פקודה אכזרית, אבל לשני הכיוונים. כולם זוכרים את החלק הראשון של הפקודה, כל הבן והמיתן אותו. וראיתם על האובניים אם בן הוא והמיתן אותו. אבל יש עוד חלק לפקודה, ואם בת היא וחיה, ואם בת היא וחיה, כשם שאם בן הוא והמיתן אותו פירושו להמית לגמרי, הרי שאם בת היא וחיה אין פירושו תאפשרו לה לחיות, אלא כמו שיופיע אחר כך, כשיצווה פרעה על כל המצרים, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון לחיות ולדאוג שהן תחיינה. פרעה הרשע, ששומע מהמיילדות שלא הנשים המצריות העבריות, שמתחיל לקלוט מהו כוחן של הנשים ואיך הן יכולות להיות התריס של הפורענות, הן יכולות להיות אלה שתפרנה לו לכל התהליך שלו, של ההשמדה, הן יכולות להיות הגיבורות שיקחו את הכוחות, אתה לא יודע מאיפה, עוד רגע אחד נדבר על זה במרים, באחות משה, בסיפור יוכבד ובהולדת משה, ובבת פרעה. אבל נחזור רגע למיילדות, המיילדות האלה שמאיימות בעצם על פרעה בכך שהן מה? ותראנה המיילדות את האלוהים, ותראנה המיילדות את האלוקים, ויהי כאשר יראו המיילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. יראת האלוקים הזאת, בעומק שלה, פירושה, יש כאן כאלו שלא סופרים אותך, ולא סופרים את המציאות. יש כאן כאלו שלא מתחשבות, לא סופרים, זה בלשון נקבה, שלא סופרות את המציאות ולא מקבלות אותה כעובדה. יש בהן אמונה פנימית עמוקה והן תנצחנה. אגב, לפי רש"י, ויהי כאשר יראו המילדות האלה את האלוהים ויעש להם בתים, פירושו שהקדוש ברוך הוא עשה להם בתים וזיקה אותם שמהם יצאו כהנים ומלאכים, וזה באמת יוכבת ומרים. אבל על פי הרשב"ם זה לא יאמן, תשמעו טוב. ויהי כאשר יראו המילדות את האלוקים, פרעו קלט שיראת אלוקים עומדת פה לעיניו, ואז הוא עשה להם בתי כלא, והכניס את כל המילדות האלה לכלא, והתחיל להילחם איתה מערכתית כדי למגר את קיני ההתנגדות למצרים הזאת. כך או כך, כל זה רק תחילת הסיפור. סיפור הנשים מקבל את העוצמה שלו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הילד הקטן הזה, שהולך עוד מעט להיכנס לתיבה, להיות מוכנס לתיבה, להיות מושם, לא כמו בשיר הילדים החמוד, על היאור הזך, לא היה ולא נברא, אלא בסוף, במחבור. והולך להיות שמור על ידי אחותו, שתתצב מרחוק לדי אמה יאס אלו. הילד הקטן הזה הוא הילד השלישי בבית של אמרם ויוכבת. ובכל זאת, הפסוק מתאר, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן ותצפנהו. והשאלה הפרשנית ידועה, הרי יש לו שני אחים גדולים, יש לו את מרים, שעל פי המספרים היא בת שש, יש לו את אהרון בן שלוש, אז מה וילך איש מבית לוי? מה מספרים עכשיו על נישואים? זה זוג ותיק. איך אומרים חז"ל? שהלך בעצת ביתו. אמרם, במציאות הזאת שהפכה להיות הטרגדיה של העולם, שאמרה שכל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, עמד וגזר גזירה, הוא היה נשיא שבט הלוי, הוא היה בעצם נשיא הסנהדרין של ישראל, והוא עמד וגזר גזירה שכולם מגרשים את נשותיהם, כדי לא להביא לעולם הזה ילדים שצריך יהיה להשליך אותם ליאור. נכון, את הנקבות המצרים לא רצו להשליך ליאור. אגב, בסוגריים אמרנו מקודם ולא גמרנו, אתם יודעים למה? ימח שמו וזכרו פרעו, ותחיינה את הילדים, כל הבת תחיון, וישבח את הגזע. העבריות האלה זה דבר שיכול לשבח טוב את הגזע. לנו לא צריכים לספר, אנחנו גדלנו אצל הסבים והסבתות שלנו, אנחנו מכירים את תורות הגזע ושיבוח הגזע של הדוקטורים האלה משם. מה עושה מרים? היא באה אל אמרם ואומרת לו, אבא, גזירתך שגזרת לגרש את הנשים קשה משל פרעו. פרעו לא גזר אלא למגר את הזכרים, אבל אתה פשוט גזרת שגם נקבות לא יהיו בעולם. ואם זה נשמע לכם משפט חצוף קצת, כן, זה חצוף, זה חוצפה של קדושה. אתם יודעים מה המשפט הזה אומר? חס ושלום, היא לא אומרת לו, אבא, גזירתך קשה יותר משל פרעו. היא אומרת לו, אבא, זה הפילוסופיה של הגברים. זאת הפילוסופיה שבה אתם חושבים שאתם מנהלים את העולם, ולכן בעולם שבו רוצים להרוג את הילדים, מפסיקים ללדת. לא, לא, זה לא כך בעולם שלנו, הנשים. זה לא כך בעולם של האימהות. אצלנו יולדים ומחביאים ילדים ונשארים בסוף ומאמינים, אין פרעה, אין מצרים, אין כלום. עוד מעט, כשיצאו ממצרים, עוד הרבה הרבה זמן, הרבה הרבה עשרות שנים, תצאנה מרים וכל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, וכולנו זוכרים את כל הנשים עם התופים האלה, עם התוף מרים מגן הילדים, ואנחנו תמהים תמיד, מאיפה הלוגיסטיקה הזאת, מאיפה היו להם מיליוני תופים? ויש רק תשובה אחת אפשרית. כי כשהיינו ברגעים הכי קשים במצרים, הסבתות שלנו, הזקנות, אמרו לא לשכוח להכניס למזוודה תוף, כי עוד מעט תהיה גאולה וצריך יהיה לנגן בתופים. ואז לכל ילדה היה תוף מרים. כך הם אמרו כש-80% ומעלה מהעם מתו בשואה הזאת, הגשמית והרוחנית של מצרים. בת פרעה יורדת ליאור לרחוץ בתיבה, נמצא התינוק הקטן, מרים, רצה אליה כאשר היא מחזיקה את התינוק ביד. יודעת לקלוט, יודעת לקלוט את הנקודה שיכולה להפך בדמות הנשית גם את הבת של פרעה הרשע. זאת הבת של פרעה, שתיקח את משה ותמשה אותו מן המים. ואיך אמרנו פעם? והיא לא תקרא לו משוי, אלא משה. כי היא תאמר לו לעולם ולעולמי עולמים, יכול להיות שאני משיתי אותך מהיאור. אבל אתה המשה, אתה הצלחת למשות אותי מבית פרעה. עם האמונה הזו, עם הגבורה הזו, אתה תמשה את העולם כולו מפרעה וממצרים. גבורתן של הנשים היא תחילתו של ספר שמות. בפסוק הראשון שלו מופיעים שתי מילים, איש וביתו. לפרעה הרשע יהיה כוח למגר, כמו העית שיורד על הפגרים בברית בין הבתרים, את האומה. כך הוא ינסה. הגרעין שיצליח לשמור על הכל ולנצח אותו, זה ביתו. איש וביתו. השמות המופיעים הם אולי של הגברים, זבולון, יששכר, נפתלי. אבל אותן נשים טהורות, קדושות, הגיבורות האמיתיות, לא המזויפות, הביתו, הן אלו שיביאו את הספר הזה אל הניצחון הגדול של איש וביתו. יודעים לאן יגיע בסוף ספר שמות? להקמת משכן, להשראת שכינה. שם האיש הוא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ביתו. איש וביתו באו מצרימה. יום טוב, להתראות.